אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
שלום לכולם, איזה כיף, שמחה וססון.
ככה זה שנותנים לשלוש מובילות טכניות? להתחיל תוכנית
אחת, נכון. ומשה אחד, תכף אנחנו נדבר גם על זה. שבוע בטיחות, התרגשות גדולה פה אצלנו ברדיו. אנחנו היום בפאנל מתחלף, עוד מעט יהיו לנו אורחים. כאן איתי מינה לוין, פלג בר סמך, נוראי טגני על הסאונד וגם מרינה ז'ורובל. אני כבר הולכת.
ומשה הקבל.
ומשה הוא האורח שלנו שבעצם מארגן פה את כל השבוע בטיחות. משה.
ביחד איתך, ביחד מה, איתך.
אני פחות בטיחותית. תגיד, אני פחות בטוחה לציבור.
את בעניין התפעולי.
אוי, זה בטוח. התפעולי. תגיד, משה, אז מה בעצם קורה כל השבוע הזה בכל מיני מקומות?
כן, אז קודם כל שלום לכולם, צהריים, אחר הצהריים טובים. השבוע הזה יתקיים שבוע הבא. בין ה-18 ל-22 לחודש, וזה פעם ראשונה שאנחנו מקיימים שבוע בטיחות במתכונת כזאת בכל בתי הספר בארץ, והמטרה היא לחדד את המודעות לבטיחות, למוגנות, לבטיחות בקרב בני הנוער והתלמידים. במהלך השבוע הבא, מה שאנחנו הולכים לעשות זה תוכנית, כל בית ספר לוקח את מה שמתאים לו ובונה איזשהם תכנים שמתאימים לתלמידים באותו בית ספר. בין היתר אנחנו גם יצאנו עם תחרות ארצית בנושא כרזות בטיחות. כל בית ספר גם יכול להלביש על זה עוד כל מיני פרויקטים. אנחנו למשל אצלנו בכפר עשינו גם סרטונים בטיחות שקשורים, כן, שקשורים לכרזות. אנחנו עוד לא יודעים את התוצאות, אבל בקרוב נדע.
אנחנו ממש במתח.
אנחנו במתח.
יש תחרות מאוד מאוד קשה, באמת מאוד קשה, אבל אנחנו נראה, נחכה ונראה. בין היתר, הפודקאסט הזה הוא חלק בעצם מיום שידור, שבו היו שני פודקאסטים נוספים מוקדם יותר. אחד זה עם ענת זמל, שאחראית על כל נושא הטיולים במשרד החינוך, היא מפקחת במשרד החינוך, ביחד עם אורן אורעד, שהוא קבעת אמינה לחינוך התיישבותי, ותוכנית גם של אופיר דוד, שהוא קבעת של כפר הנוער עלי רזיאל, והוא עירח את שלומית מלכה בשיחה טרנס-אטלנטית, היא גרה בניו יורק.
אופה.
והיא סיפרה על כל החוויות שלה, על התאונה שהיא עברה,
נכון,
עם הקורקינט. ובדיוק דיברתי מקודם עם שתיכן, ואמרתי שהדבר שהכי תפס אותי בפודקאסט הזה, זה הנושא הזה שהחיים זה דבר מאוד מאוד יקר. ולא תמיד שאנחנו עושים איזושהי פעילות או איזושהי פעולה, אנחנו... זה נמצא אצלנו בראש, כי אנחנו ממרים תמיד לאיזשהו מקום, ותמיד יש לנו איזה משהו לעשות, איזה משימה לעשות. חשוב מאוד שהמסר בשבוע הזה שיצא, בשורה התחתונה, היא שהמוגנות שלנו והבטיחות שלנו זה ערך עליון. ערך עליון. לעומת זאת, אני יכול להגיד לכם, או אפילו בנוסף, זה שענת דיברה על נושא של נחל צפית, אסון צפית. אז מי שלא מכיר עם התלמידים שמקשיבים לנו כרגע, חניכים, אז לעשות גוגל, אסון נחל צפית. וגם שם, שיוצאים לטיול, חשוב מאוד לדעת, לא מזמן השופט נתן פסק הדין בנושא של...
עם השיטפון.
נכון, עם השיטפון. פסק דין אומר שכשיוצאים לפעילות, במיוחד לטיול, שזה טיול גדול, צריך
כזאת.
לעשות את כל ההכנות הנדרשות, וצריך לעשות
ודאי.
ניהול סיכונים נכון. בתי ספר... אני לא רוצה לפרט פה,
יש שם כמה, אבל רגע, אני רוצה רגע שנייה, יש פה פשוט המון נושאים, אבל אני רוצה להגיד לגבי הפעילות שעשיתם בבתי ספר, אני יכולה להגיד לך שאצלנו, אלה שהגישו את התמונות לתחרות, בעצם הוזמנו לדבר מול מליאת כל המורים, ולהסביר על הפרויקט, ואני חייבת להגיד לך שהייתי, לא שזה הפתיע אותי, כי אני באמת חושבת שהם מדהימים, אבל לשמוע איך הם סיפרו על התהליך עבודה, ואיך הם סיפרו על ההדגשות של הבטיחות בתוך התמונה, ומה הם רצו להביא, ועל המהירות הזאת ועל הפזיזות הזאת שהופיע בכל התמונות, ופתאום הם עשו כמו בעצם הרצאה קטנה של בטיחות.
מעולה.
ואני חושבת שדרך עשייה וחוויה, מעולה. ובעצם תרגילים חווייתיים, אפשר לתת, להכניס באמת את הדבר הזה. מה שרציתי לשאול אותך, האם אתם רואים, בעיקר בשנה וחצי האחרונות, שאנחנו במצב של קצה, עלייה או ירידה בבטיחות של בני נוער, אם יש סטטיסטיקה, הם יודעים, האם
כן,
יש
סטטיסטיקה,
אוגן?
כן, יש כל שנה סטטיסטיקה, גם של משרד החינוך וגם של כל מיני ארגונים, למשל ארגון בטרם, שמדווחים על הנתונים האלה, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה הכל שקוף. אני יכול להגיד לכם שמבחינת תאונות דרכים, המצב הוא כל הזמן בעלייה.
כן, טוב,
המצב,
כן,
המצב, כן, הקורקינטים, קורקינטים, אופניים חשמליים.
הם המקום ראשון, זה, יודעים להגיד איזה כלי רכב?
אני לא יודע ממקום ראשון, אבל הם בראש הטבלה, זה בטוח. אני לפני יומיים נסעתי בזהיר גדולה, ואני יכול להגיד לכם, אהלן, עכשיו רואים אותי גם ב... כן,
הלייב של מינה.
בלייב של מינה, כן.
זה שלא צבעתי שיער, בואי.
אני יכול להגיד לכם עכשיו שלפני יומיים נסעתי באיזה עיר גדולה ואני רואה שני ילדים 11 על קורקינט חשמלי והם אפילו עושים ווילי עם הקורקינט וזה, אני פשוט תפסתי את הראש. אז
אני יכולה להגיד לך שבעקבות תאונות אחר כך יוצאים הרי חוקים, כל הנסיעה הזאת הרי בתל אביב הם נוסעים גם על המדרכות והם פשוט דורסים את האנשים.
כן.
עכשיו זה עד לא מזמן, לפני שהיה את כל השבילים האלה.
כן.
זה היה קטסטרופה, נכון. זה היה סכנה, זה היה אויף.
מאוד מסוכן, וחייבים להכיר את החוק. אולי הדבר הכי מרכזי בחוק זה שזה מעל גיל 16. כלומר, צריך להבין את זה.
רכיבה על קורקינט
חשמלי, כן. יש לו הגבלות מהירות. יש לו הגבלות של מהירות.
צריך להכניס לאפליקציה רישיון.
כן, נכון. יש המון הגבלות עכשיו, כי מאוד מחדדים את הנושא הזה. אז זה לשאלה שלך. אבל אני יכול להגיד לכם שבסוף יש איזושהי תפיסת בטיחות, שהיא תפיסה עצמאית, שלכל אחד חייבת להיות התפיסה הזאת. כל אחד מאיתנו שקם בבוקר, יש לו איזה, נקרא מערך ניהול סיכונים. בדיוק. אני לא אסחה עכשיו שאומרים לי שיש קרישים בים, אני לא הולך לשחות בים. זה הכוונה.
אתה מבין שהיו הרבה כאלה שרצו כאילו לסכנה.
היו,
וזה, כן. כאילו מהטירוף של ה...
זה לא ניהול סיכונים. עכשיו, אם אנחנו מתחברים לכפר נוער, כן, אז הייתה לי מקודם שיחה עם מינה על הדבר הזה. אז מהרגע שאנחנו קמים בבוקר פה, אנחנו עושים ניהול סיכונים בנושא הבטיחות, ואני רוצה שאחד המסרים שיצא מהשבוע הזה, וגם מהתוכנית הזאת, מהפודקאסט הזה, זה שכל תלמיד אחראי על עצמו, ואחראי על החברים שלו, על החיים שלהם, ואנחנו נאמני בטיחות. כל אחד מאיתנו בכפר הוא נאמן בטיחות, והוא תמיד צריך להגיד, פה יש בעיה, כאן יש פער.
חובת הדיווח, חברים, חובת הדיווח,
ואחריות, אחריות על החברים שלכם.
נכון.
מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אנחנו לא רוצים למנוע מ... חניכים בכפר נוער לעשות פעילויות. ההפך, אנחנו מאוד מאפשרים את זה. אבל זה צריך להיות בצורה מסודרת ובטיחותית. ואז אפשר לעשות כמעט, כמעט, כמעט הכל.
כן. Okay?
כמו שאנחנו עושים פה בכפר.
אבל גם לעשות, תדע לך שגורם מספר אחת לתאונות זה בזנתים שיוצאים מהרצפה. וצריך כל פעם לעשות סיור. לא לעשות. אני כל פעם דופקת את הרגל עם זה. אבל אני תכף הולכת, אז הכנתי לכם שיר. בסדר? כשאני הייתי ילדה, כל הזמן היו חופרים תשדירי שירות, דובי דוברמן וכל כך הרבה. והייתה כוכבת ילדים, קראו לה לילך, היא הייתה מתוקה, ג'ינג'ית. אז אני רוצה לשים לכם את השיר שלה, זהירות בדרכים, קבלו, ואז אני מקווה שהאורחים שלנו יגיעו. אז נאורי תגני על הסאונד, ארינה ז'ורבל, בואו נשמע את זה. כוכבת
Hi.
אנחנו עברנו בית חדש לפני 4 שנים כבר, אבל זה בית עם 3 קומות. עכשיו אמא שלי, יכולה לאמא שלי, אבל כאילו קצת כזה, קצת לחץ, גיוני. אז היא אמרה, אוקיי, בוא נשים גלי ישן. כי בבית הקודם שלנו היינו בדירה, ולא היה. אבל עכשיו אנחנו בבית כאילו 3 קומות, אז כאילו היא אמרה, טוב, אז...
כן, גם לכם בחדרים לדעתי יש גלי ישן.
פה יש לנו, שנה שעברה, סוף שנה גילו שכמה אין, ונורא כעסו עלינו על זה. לא זוכרת בכלל מה קרה, אבל...
גם הגלים עצמם צריכים לבדוק את התקינות שלהם.
חבר'ה מורידים אותם, על ימין ועל שמאל.
אז אתם רואים שלא חסר כאלה שעושים בלגן.
רצינו לדבר על ניהול סיכונים, על להוריד את הגלה ישן.
כן, בדיוק, איזה מין דבר זה. כאילו זה מעשה קונדס, שמה ההיגיון? אנחנו מבינים מאיפה זה מגיע, ואנחנו גם לא נדבר על מאיפה זה מגיע, כי זה באמת סוג של קרימינליות, אבל מה לעשות שלצערנו? זה קיים מלא.
תחשבו שאתם מורידים את הגל הישן בשביל הסיבות שאתם מורידים, ואז תקרה שריפה אמיתית, ומה יהיה?
אז אני יכולה להגיד לך שלחברה שלי באמת הייתה שריפה אמיתית, ועל הבית מעץ, שאח שלה השאיר נר במרפסת, והיא לא ידעה, היא באה והלכה לישון, אמיתי לגמרי. קיץ, לא סתם אומרים, באה הרוח, היה מלא מלא הסביעה יבשה, בזכות הכלבים, לא היה לה גלה ישן, בזכות הכלבים שהתחילו לנבוח כמו מטורפים מהחנק, היא ניצלה. אם לא היו לה כלבים, היא, לא, היא הייתה נשרפתי בבית ככה, כי הרי השן הוא גורם לחנק.
אחד הדברים שאני הכי מפחדת מהם זה שריפות.
באמת? זה מפחיד אותך?
ממש מפחיד אותי. כאילו להיתקע בשריפה זה
נכון,
ממש.
נכון, כמו באסון הנורא הזה בקרמל, שמצאו אותם
בקרמל,
מחזיקים ידיים במעגל. כן, כן.
יש סיפורים מהשביעי, שיש איזו משפחה שמצאו אותה מחובקת.
נכון, זה מאוד... תראו, זה תוכנית, כמו שאמר, אנחנו מנסות כאן להקליל, אבל כשאנחנו לא שומרים על בטיחות, אנחנו מדברים על דברים מזעזעים, אז זה ממש לא כיף. אז אולי, מה בחרת? רכבת לילה לקהיר?
רגע, לפני זה, בגלל שאני, אנחנו... כאילו יש עוד זמן, אבל...
מחכים לאורחים.
מחכים לאורחים.
יש לי סיפור קטן על רכבת, אם אמרתם ש...
רגע.
כן, תכף יהיה.
שנייה, שאלה. אוקיי, אנחנו... תני לי לשאול שאלה. אנחנו יצאנו כמה פעמים, גם במסגרת הרדיו וגם במסגרת הקולנוע, למחוץ לכפר, לכל מיני אירועים. היה לנו את הדוקו אביב, היה לנו יום מגמות, דברים כאלה.
אנחנו לקולנוע ראינו סרט מהמם.
נכון.
נכון, מסע לפולין של...
נכון.
יופי, טל.
והשאלה.
אז עכשיו, אנחנו... כאילו זה מסוכן הרי לצאת גם קבוצה גדולה וגם זה. זה כאילו, יש תקנות.
כן, זה לא מסוכן, אבל יש סכנות.
זה לא מסוכן, יש סכנות. עכשיו, בתור כאילו מי שמנהל את הדברים, כאילו את אחראית, מה את עושה כדי שזה ירגיש לך יותר בטוח, כאילו שיהיה יותר... תחושת ביטחון לילדים שהם יוצאים.
אז אצלנו באמת, אני יכולה להגיד לך שבכפר הנוער, בגלל שאנחנו גם כפר נוער וגם בית ספר, אז מה שנקרא בטיחות דאבל.
כן.
אוקיי, פה מה שנקרא אחראי בטיחות, גם אם זה משה הקבט וגם החני שירכז את טיולים, הם שניהם עלייך שחס וחלילה לא ישכח פה איזה טופס או תקנה, ויותר מזה. מסבירים ושואלים אותי אם אני יודעת בעל פה, ואני צריכה להגיד שאני יודעת בעל פה, אם אני לא יודעת בעל פה. ואני אגיד לך יותר מזה. עכשיו יש לנו סמינר לזכויות הילד. אנחנו עושים פה פרויקט, הנה מינה בפרויקט. ובפרויקט הזה יש לנו 3 סמינרים שבתוכם אנחנו ישרים לילות. לי אסור לישון עם כמה חברים. אנחנו בסך הכל 7 חניכים במלון עם עוד 6 בתי ספר. אני לא מורשת, כי אני, אין לי קורס רכז טיולים, לא מורשת לישון, וחני רכזת את הטיולים, כל פעם, לי זה נורא כיף, כי אני חברה של חני, אז זה נורא כיף. חני כל פעם באה לישון איתכם. היא באה, הנה, מינה, עכשיו את מבינה למה חני באה בלילות. זה כי היא באה לישון איתי, אין מה לעשות, לא כי אני מסוכנת לציבור, כי אין לי את האישור הזה, ואת יודעת מה? אני מאוד אוהבת את זה, כי זה מרגיע אותי, ואני יודעת...
שכאילו יש שם את ה...
ואני יודעת שיש את חני, ויודעת, ויותר מזה גם היה לנו מפקח בפעם האחרונה, וקיבלנו ציון לשבח.
ציון לשבח, כן. תראה אותך.
עבר איתנו על הניירת, אני כבר נהייתי, מה זה בקיאה? את לא מבינה כמה פעמים, הוא פשוט הגיע פתאום לסמינר, אמר, פיתחו את התיקים, נתן לנו ציון לשבח, וזה, כן, זה בדיוק מה שאומר, פשיק, אחה, הוא היה מבסוט. גם אני ידעתי מה הוא מדבר, הוא שעשה לי שאלות, שאל אותי שאלות, אני הייתי בקיאה בהכל, ברמה הכי זה, וזה כאילו... ואין מה לעשות, זה נראה לכם, גם זה עכשיו אני אומרת,
לא, כאילו, זה מלחיץ אותך, אבל... כאילו לצאת עם קבוצות
כן,
כאלה.
כן, אני לא עושה את זה. מלחיץ אותי,
מה שיודע, מלחיץ אותך, כשאת יוצאת.
אני עד היום, והציעו לי, את יודעת, הרבה תפקידים של ניהול, סירבתי, בגלל... כי אני לא מוכנה לחתום על הדברים האלה, זה מפחיד אותי, תמיד אני אפחד שאני אשכח משהו, כל נסיעה החוצה, את יכולה לשאול גם את משה, שאני אנחנו עושים אפילו לסרט. אומר, אני תמיד אומרת לו, אני לא אוהבת את זה, זה מלחיץ אותי, עד שאני לא, אני לא רגועה, אני לא נהנית, עד שאני לא רואה שכולם חזרו, אני לא עושה ספירה איזה 50,000 פעם, רואה שכולם שלמים, כולם זה, אני לא רגועה. כי כן. עזבי, אנחנו עושים לסרט, יופי, על פניו שטויות. סתם מספיק שמישהו רגע לא שמע אותי, רץ לצד השני של הכביש, סתם, סתם על כלום. הרי תאונות קורות הרבה פעמים כן. על כלום. כן, אני לא אוהבת את זה, אבל עדיין יש...
מה חושש הכי גדול
שלך? ובכל זאת אנחנו עושים את זה.
שיקרה משהו, שיקרה משהו, מה שנקרא במשמרת שלי. לא רוצה, אני מתחייבת לקחת אתכם, אני מחתימה את ההורים שלכם, אני צריכה להתחייב שתחזרו שלמים ובריאים ומרוצים. נכון?
בסופו של דבר אנחנו כאילו רוצים לעשות היציאות, רוצים ללכת לסרטים, רוצים לעשות פעילויות.
אני תמיד מעדיפה שמישהו אחר יחתום, אבל זה לא תמיד מצליח לי. מה רצית להגיד על רכבת לפני השיר של הרכבת?
בבית ספר הקודם שלי, הרבה פעמים כשאלנו, למה את צוחקת עליי?
דברי, דברי. צוחקת על הרצף, על הרצף.
לא, אני, כן, דברי.
הם היו לוקחים אותנו הרבה לטיולים כזה באזור של, של הבית ספר, וזה והיינו מטיילים שם בטבע, וזה מסוק.
מסוק, תראי איך זה נכנס לנו לאוזניות.
אני מתה.
כי הדלת פתוחה.
לא. כן.
זה הזכיר לי עוד נושא בטיחות שלא היה, אבל כן. הם נתנו לנו פשוט ללכת על מסילת רכבת, ואני זוכרת...
מה זאת אומרת?
הם ממש נתנו לנו ללכת על מסילת רכבת, שעובדת, לא תגידי, אני זוכרת...
מה זאת אומרת הם נתנו לכם? אתם ביקשתם, אמרו לכם, כן?
לא, הם פשוט אמרו, אתם רוצים... הם הציעו את זה.
מי?
ואז אני זוכרת שזה התחיל ממש לרעוד, ואני כזה, אני מסתכלת, אני כזה, חברים, תסתכלו אחורה, יש רכבת, כאילו.
מה?
אני לא חושבת שזה בטיחותי.
אימאלה.
ירדנו מהמסילות וילדה אחת נפלה משהו והיא רצתה לרוץ לחזור להביא את זה.
זה נשמע כמו סרט לא מוצלח. אני יכולה להגיד לך שבכפר ויטקין אנחנו איבדנו את אחד המדהימים על זה שהוא נסע איחר לבחינת בגרות, הוא היה עם טוסטוס ואז היה המחסום שיורד ככה בויטקין, אחר כך בגלל זה עשו את מה שנקרא המחלף מעל כדי שבכלל לא יהיה את המצב הזה, וזה היה ירד, ירד ככה, והוא לא יכול היה לחכות, כי הוא, זה היה בגרות במתמטיקה, י"ב, והוא אמר, אוקיי, עד שהיא תגיע, אני אעשה כאילו ככה עם הטוסטוס, ולא היה אותו. יש שם, אתם תראו, בוויטקין, מי שעובר מעל הפסי רכבת, יש שם אבן מאוד מאוד גדולה, עם השם איתי, אני הייתי אז בכיתה ח', זה היה מזעזע, זה היה מזעזע, עכשיו, וזה בדיוק בגלל הדברים האלה. אז בוא נקליל עם רכבת לילה לקהיר, כי אנחנו, כן, כל שנייה זה פה איזה עבדה.
רק נסכם פה את הזה, מה שאמרנו קודם רק, זה כאילו, באמת את רוצה להעביר את זה, אנחנו בעד פעילויות, פשוט שהן יהיו בטוחות. נכון.
נכון. אנחנו בעד פעילויות בעד. מאוד, יש פה את מלכת המדבר, ואנחנו עושים פה דברים נהדרים, וכל החבר'ה שלוקחים פה את האחריות, הם מתודרכים, סופר.
מהמם, רכבת לילה לקהיר.
אז בוא נשמע משינה. בוא נשמע.
אין על משינה.
שמש על העיר וטיסינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר, בין כל הצלילים מחפש סימן, יושב בצד הדרך, יושב ליד הזמן. Yeah.
חזרנו! טלנק! אנחנו בבטיחות מאפשרת, שבוע בטיחות, אנחנו רוצות, יותר נכון.
רוצות פעילויות.
אנחנו רוצות פעילויות ואנחנו רוצות בטיחות.
בטוחות!
נכון. אני באמת אגיד, שנייה לפני סיום, מינוש.
טלטוש.
פלג הלכה לתגבור במתמטיקה, או לשון, מה שזה לא יהיה.
בגרות, בגרות.
אז אני נורא מבקשת, אני יודעת שהפיתויים הם רבים, תבטיחי לי, עיניים, נסתכל למרחב, תמונה רחבה של הדברים, ניהול סיכונים, כמו שמשה תמיד אומר.
את יודעת לפני שאני חוצאת את הכביש עד היום, אני עושה שמאל, ימין, שמאל.
באמת?
שמאל, ימין, ככה פעמיים.
זה אומר
שתשתירי
השירות, עבדו. יפה. יפה. אני מאוד מקווה שגם אנחנו נוכל לעשות איזה תשדיר שירות כזה בקולנוע, כי אנחנו עובדים על זה במרץ, ושבאמת יקרינו את זה בכל מקום.
אמן.
ובוא נגיד שתמיד ילכו לשלום כולם, ויחזרו לשלום.
אמן, אמן.
ואסור
אמן.
לשכוח גם את כל החטופים שלנו, שאנחנו מחכים שכבר יחזרו הביתה.
אמן.
וכל החיילים והחיילות שישמרו גם הם בדרכים.
אמן.
רדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
ערב טוב מאזינים ומאזינות, חזרנו. עכשיו אנחנו קצת בפאנל שונה, האורחים שלנו הגיעו, אתם רוצים להציג את עצמכם? מי אתם?
בטח, אז היי, נעים מאוד, קוראים לי לי קריאף, אני גרה במושב ניר ישראל, במוצא אזור לתחוף אשקלון, תלמידה בכיתה בית בית.
שלום, אני ארי, תלמיד בכפר הנוער מיר שפיה, גר בנימינה, גם כן בכיתה בית בית.
שלום לכם, ואיתי בשידור יש גם את שקד אליהו, הגדולה שלנו.
כן, היי, אני שקד.
אז ככה, כל השידור היום הוא על בטיחות, נכון?
כן.
אתם רוצים לספר לנו מה אתם יודעים על בטיחות? מה זה בטיחות בשבילכם?
בטיחות זה היכולת להרגיש שאתה מוגן, בין אם זה באופן רגשי, בין אם זה באופן פיזי, ושלא משנה מה, או בהתאם לנסיבות סבירות, אני יכול להרגיש שאף אחד לא יכול לפגוע בי.
זה תוכנית להיות שהכל מוכן, שהכל מתוקתק, שאני יודעת בדיוק מה קורה ומה הולך לקרות, שבמקרה ומשהו משתנה או מתהפך, אז יש תוכנית גיבוי ותוכנית גיבוי לגיבוי, וככה.
בטיחות בשבילי, זה ש... אני לא יודעת אפילו... אני לא יודעת, אין לי מושג. בואו תלמדו אותי.
אז עכשיו נגלה בשידור, יש לי שאלה לכם. האם נתקלתם, יצא לכם להדריך? אתם, יצא לכם מתישהו?
אז אני מדריך כבר שנתיים בתנועת נוער, חוג הסיירות של קק"ל, אנחנו תנועה שמאוד מאוד מחוברת ללטייל, אנחנו עושים טיול בערך פעם בחודש, בחגים אנחנו אפילו עושים מסעות של 3-4 ימים. אז כן, יצא לטייל פה ושם. דרכה ובטיחות זה משהו שהוא מאוד מאוד קרוב, בין אם זה הבטיחות גם של החניכים וגם של עצמי.
מסכימה וממשיכה עם מרי, הייתי מדריכה בתנועה חדשה במשך שנתיים, ויצאתי לטיולים ודברים עם החניכים, וזה בסוף גם לדעת ולהכיר את המסלול שאנחנו עושים, ולאן אנחנו הולכים, ולהבין מה ואיך אני יכולה לעשות, ואיך להתמצא בסופו של דבר בטבע, ועם קבוצה שלמה שהולכת איתי, ולדעת שכאילו אני שם ואני אחראית ולהיות על זה.
ויצא לכם במקרה להתקל באיזו סיטואציה שהיא מסכנת, אולי חיים, אבל אולי לא חיים, אבל מסכנת בצורה כלשהי, ואיך התנהלתם בתוך הסיטואציה הזאת בתור מדריכים?
אישי תגיד שלא, לא יצא לי לחוות סיטואציה של מסע או טיול שהוא היה כאילו לא מאורגן ולא מוכן, אבל אני חושבת שזה בגלל באמת שלפני שאנחנו יוצאים לכל טיול כלשהו עם החניכים, אז אנחנו באמת עושים את הטיול, קודם כל אנחנו המדריכים ועוברים אותו ממש, ורואים שהרמת מוכנות שלנו, ואנחנו יודעים ומכירים את המסלול בעל פה, ושיש לנו חוברת הדרכה במידה ואנחנו נתקעים ודברים כאלה. אני חושבת שבגלל באמת שאנחנו מגיעים סופר מוכנים לפני כל טיול, ושנמצא איתי גם עוד מישהו ביחד איתי בצוות הדרכה, אז זה מאוד מאוד עוזר ומאוד מאוד מקל, שבמידה וחלילה אני שוכחת או קורה משהו, הוא יכול לגבות אותי.
נגיד שאצלנו זה עובד קצת שונה, אנחנו מכיוון שאנחנו מוצאים כל כך הרבה טיולים, אין לנו את היכולת כמדריכים לצאת לטיול הכנה כל פעם, כי אנחנו עושים הרי טיולים של סופש, אז אם נעשה טיול הכנה כל פעם, זה יוצא קצת יותר מדי שפה שהיא מחוץ לבית. בעצם אנחנו עושים פורמט אחר, אנחנו קוראים לזה הצגת פעילות, שזה בעצם יושבים מול הרכזים של התנועה, ועוברים ממש ממש על המסלול, ואיפה נהיה בכל שעה של היום, ואם צריך לפנות מישהו, אז לאן הולכים, וכן הלאה וכן הלאה. מבחינת, הרגע הכי קשה שהיה לי כמדריך, לפני בטח 4-5 חודשים, יוצאים לטיול, 100 מטר ראשונים, אחת מהחניכות מנסה לשפוך מים על המדריכה שאיתי, נופלת, סובבת את הקרסול ממש, עכשיו סובבת את הקרסול, זה יעבור, מחכים חצי שעה, שעה, זה לא עובר, בשלב הבנו בסדר, היינו 100 מטר מכביש 40, זה היה בדרום, העליתי אותה, אני ועוד שני חניכים, תפסנו אותה משני צדדים, התחלנו ללכת במעלה ובמורד גבעה עד כביש 40, לעשות לסכם, כל פעם העברנו דרך אחרת להעביר אותה, בסוף גילינו שהיא בכלל שברה את הקרסול, שזה בכלל סיפור, אחד מרגעים יותר קשים שלי בשטח. בסופו של דבר, אבל ידענו לאן אנחנו הולכים, וידענו איפה אנחנו נמצאים, וידענו לאן אנחנו צריכים ללכת במקרה ש... והיה לנו את המערך של הרכזים שנמצא באזור. אם מתכוננים לזה נכון, את רוב האירועים אפשר לפתור די בהצלחה.
ויש לכם מקרים שעולים לכם שהם יכולים לקרות בקיץ, בחורף, כאילו, נגיד עכשיו אנחנו מגיעים לקיץ, יש המון סכנות בקיץ, איך אתם רוצים להעביר לנוער את המודעות שיש המון סכנות, ואיך להתמודד איתם?
בסוף זה מקיף אותנו, כאילו צריך להבין שבקיץ הרבה הרבה יותר חם, ואני יכולה להגיד שאני באופן אישי הייתי בטיול שנתי ממש לא מזמן, ואני לא בן אדם ששותה מים, אני לא אוהבת, אני לא מתחברת לקונספט, פשוט באיזשהו שלב בטיול התייבשתי, ממש, וחובש והיה כיף, פלגנים, כיף אחד גדול, ופשוט באיזשהו שלב, כשהבינו שזה מה שקרה, אז כאילו חברים שלי נורא נורא נרתעו ועשו, טוב עכשיו כולם שותים מים, כדי שלא יקרה. אז לא צריך להגיע למצב שמישהו מתייבש, אבל בסוף כן להבין שכאילו זה נורא חשוב, מים וכובע, וכשאנחנו מטיילים בחוץ ובשטח, אז גם לשמור על עצמנו בכל מיני דרכים, כי בסוף, עם כמה שזה כיף והשטח יכול להיות הכי כיף שבעולם, הוא גם מסוכן כשלא מגיעים אליו מוכנים ולא נערכים עליו בהתאם.
אז אני אמשיך אותך ואגיד שבאמת העונות זה אולי הדבר הכי יותר מסוכן בשטח, כי טמפרטורה זה משהו שהרבה יותר קשה להתמודד איתם, לא מגיעים אליו מוכנים. בעצם אנחנו נכנסים עכשיו לקיץ, אז גם מעבר איתי פשוט יש את העניין של מכות חום, שזה לפעמים מתבלבלים, אבל בעיקרון מכת חום אומר שהגוף שלכם עושה מה שקורה ללא, הגוף שלכם עוברת מה שעוברת ביצת עין כששמים אותה על מחוות, וזה לא מאוד כיף לו.
אהבתי את התיאור.
זה ברמת החלבונים בדם, פשוט נהיים ביצת עין. משהו מפחיד.
רשמתי את ההסבר הזה.
כן, כן, ממש איכותי.
מתכון.
ובעצם, כל העניין הזה של טמפרטורות, אז באמת, לא משנה כמה מים אתם שותים, סוף לא שמתם כובע, אתם תקבלו מכת חום. חשוב לדבר גם על זה שבקיץ יוצאים כל הבעלי חיים, נחשים, עקרבים וכל החברים שלהם. והערה ככה למדריכים האחרים שבשטח ולכל הקנט שתהנה מים, שימו לב שהסימפטומים של התייבשות והסימפטומים של הרעלת מים הם אותם סימפטומים. יעני, אם החניך שלכם שתה שיש ליטר והוא ממשיך להציג סימפטומים של התייבשות, ככל הנראה בכלל חווה הרעלת מים, שזה הרבה יותר מסוכן.
מצדיעה, כי זה לא ידעתי להגיד.
זה שני אירועים שהמון אנשים מתבלבלים ביניהם, המון. המון, בעיקר בתנועות נוער, אני זוכרת אותי בתור ילדה קטנה, היינו הולכים, וכאילו, היה חבר'ה שהיו שותים יותר מדי מים, והיה חבר'ה שלא היו שותים מים. זה היה כאילו מתחלק חצי-חצי. ויש לכם אולי, עכשיו סיימנו הרי את החורף, והיה את כל העניין של השיטפונות והסיכונים האלה, יש לכם משהו להגיד בנושא הזה?
שוב, אז דרי אמר, צריך להגיע מוכן לכל עונה בהתאם. כאילו, קיץ יש את הסכנה הזאת, ובחורף יש סכנה ש... הקור המאוד מאוד גדול, אם לא מגיעים באיזושהי צורה, בצורה מוכנה בסוף, שוב, זה הכל מסתכם בלדעת לאן אני הולך, לכמה זמן אני הולך, עם מי אני הולך, איפה, מה אני עושה, ומה אני עושה במידה וקורה משהו, חס וחלילה. אז זה באמת כל הקטע הזה שאם אני לא הולך בחורף עם מספיק לבוש טרמי וחם, אז כנראה שאני אקבל מכת קור, ואם אני הולך לאזור שהוא מועד לשיטפונות, אז כנראה שזה לא בדיוק החלטה חכמה לעשות בחורף. פשוט לדעת להעריך ולהתאים את עצמנו לסיטואציה שאנחנו, ולעונה שאנחנו נמצאים בה.
בנוגע לשיטפונות, אני גם ארחיב ואגיד, יש אתרים גם של הרשות והגנים וגם של משרד החינוך, ולא חסרים, שבאים ואומרים לכם איפה שזרת שיטפונות. אל תנסו להיות חכמים, אל תגידו, אני יודע יותר טוב. איבדנו אנשים ככה, איבדנו הרבה אנשים ככה. עדיף שלא תצילו הטיול הזה, ומקסימום פספסתם כמה שעות בנחל, מאשר שכן נכנסתם וסיימתם בתחתית של נחל.
מילים.
כדורבנות.
כן. ואפרופו טיולים, וגם כל מה שקרה בשביעי לעשירי, טיולים בדרום, בעוטף, יש לכם משהו להגיד, האם אתם חושבים שזה נושא שכן צריך להעלות את המודעות שלו, וכן צריך לצאת יותר לטיולים בדרום, או שבכלל צריך להתרחק מהדרום? מה אתם חושבים?
אני אגיד שאני גרה בעוטף, אז אתייחס לזה מהנקודת מבט שלי. אני חושבת שהדרום שלנו, החלק הדרום של המדינה, הוא מקום יפהפה. הוא אחד המקומות הכי יפים שיש לנו היום, באמת. לא היום, באופן כללי שיש לנו בארץ. ואני מטיילת שם כאילו באופן קבוע, אני אוהבת, אבל אני חושבת שזה שאנשים כן מגיעים, ובסוף גם המון המון טיולים שנתיים התחילו וקרו, וגם טיולים של תנועות, עצרו בחניון רעים, וזה דברים שבסוף גם הלימוד ההוא למצב שאנחנו חיים בו, הם גם מאוד משחררים ונותנים בסופו של דבר את המקום ואת הביטוי. הדרום הוא כמו הצפון וכמו הברגז, רק קצת יותר יפה, קטנה כזה.
הסכמה. חד משמעית.
אם אני מסכים על דרום, זה בעיניי, בתור מישהו שגר בנימינה, שנחשב הרבה מאוד מקום נורא פסטורלי, עם רמת מנשה שם בעיניי הנגב, זה משהו שאי אפשר להשתוות עליו בארץ. בנוגע לשביעי באוקטובר, אני אגיד שעברנו משבר, זה לא סוד, זה לא דבר חדש, עברנו משבר רציני, אבל אם נבוא ונגיד, אנחנו עכשיו לא מטיילים בדרום, אז נתנו לחמאס לנצח, כי למעשה, המטרה שלו הייתה לשבש לנו את הדרך חיים, וחלק מהדרך חיים הזאת זה הטיילות, זה אהבת הארץ, וחלק המחויבות שלנו, גם כבני נוער, גם כאנשים בוגרים, זה ללכת ולבוא ולהגיד, אנחנו ממשיכים, אנחנו אוהבים את הארץ הזאת, ואנחנו נשארים פה, בין אם זה בטיול, בין אם זה לא, כוחות הביטחון שלנו עשו עבודה רצינית.
ועושים.
עשו ועושים, במחיר כבד, בדרום, עבודה רצינית, וחלק מהקורבן הזה הוא בשביל שאנחנו נוכל לצאת לטייל ולהרגיש בטוחים.
אני אגיד גם שבסוף אמרת ואמרת יפה, אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר כולנו הבנו כמה חשוב כן להיות וכן להיות נוכחים וכן גם לצאת ולטייל, ושהחיים שלנו יכולים, זה אירוני ועצוב, אבל החיים יכולים לגמר בשנייה, וכולנו צריכים לחיות כאילו עד היום, עד הרגע האחרון. ובסוף לא חושבת שמה שאמור להניע אותנו זה פחד, אני חושבת שטיולים זה אחד הדברים היותר טובים שאפשר לעשות, במיוחד טיולים במסגרת תנועה, זה מעצב וזה בונה את האופי וזה בונה את האישיות וזה בונה מנהיגות, ואני חושבת שבסוף כשעושים את זה ועושים את זה נכון ויוצאים בצורה בטוחה ובצורה מוגנת לכל הדבר הזה, לכל החוויה הזאת, אז אין שום סיבה שבעולם שיקרה איזשהו משהו, כמובן תיאום של הטיולים וכזה, אבל בסוף אין דבר כזה שאנחנו מוותרים על אזור כל כך כל כך גדול בארץ שלנו, וכל כך כל כך יפה בארץ שלנו, בגלל אירועים ומלחמה מאוד מאוד קשה.
גם בתנועות הנוער, יש לכם פה הזדמנות מטורפת לתת חזרה לקהילה. יש פה יישובים שחוו אובדן פיזי, נפשי, כל צורה של אובדן. צאו לטיול לדרום, סבבה, תקדישו 6 שעות מהיום הראשון או מהיום האחרון של הטיול. צאו להתנדב באחד מהיישובים של העוטף.
ויש לי עוד שאלה, יש לכם במקרה איזה אירוע ביטחוני שקרה לכם, או לאנשים שאתם מכירים, ושהוא התחיל ממשהו שטותי אולי, כאילו דברים שנורא קל לעצור, שקרו?
במסגרת טיול, כאילו?
מסגרת טיול, בית, חברים, משהו שאתם ראיתם בצד והייתם, אם היינו עושים את זה שונה, זה לא היה מגיע לסיטואציה הזאת?
עכשיו במקרים שאני מסתכל אחורה, אני כזה, אוי זה היה, דבר נורא מיותר לעשות בדיעבד, כאילו, רגע, עכשיו צריך עכשיו עוד דוגמה.
כן, אני חושבת שבסוף, כאילו, בואו, אנחנו עושים שטויות, ואנחנו עושים דברים של כאילו, טוב, לא הייתי צריך לעשות את זה, זה היה כאילו תקלה, לא עושה חכם במיוחד, כאילו, אני יכולה להגיד ש... שוב, אנחנו עשינו מסיבה חוקית והכל לא לדאוג, אבל כל השמיניסטים של השכבה התחפשנו לצבעים ועשינו מסיבת צבע בבוקר של פורים. עכשיו, תיאמנו את זה עם המשטרה, אבל שכחנו לתאם את זה עם כאילו אחראי של המושב בשטח שעשינו שם.
קיבלתי תמונות מהדבר הזה.
כן, ובסוף מה שקרה זה שכאילו באו אנשים ולא הבינו למה יש מוזיקה בשש בבוקר, וכאילו באו הכיתת כוננות של המושב, לא הבינו מה קורה, לא? אז בדיעבד זה כאילו היה אירוע מטומטם לעשות אותו בלי להדכן גם את, כאילו אותם אנשים מהמושב, אז כאילו סבבה שהיה אישור של המשטרה, אבל כאילו בסוף אנחנו עושים שטויות ואנחנו לא חושבים עד הכל עד הסוף וכזה, אבל צריך שזה כאילו יקרה במסגרת אירועים שאפשר לתקן ובמסגרת דברים שכאילו אפשר לשנות, ושזה לא חיים ומוות פה.
טעויות זה דבר טבעי, כולנו עושים אותן.
זה מה שגם הופך אותנו לבני אדם.
ברור, לטעות זה אנושי.
אם לא היינו טועים, לא היינו לומדים. אז חשוב באמת קודם כל ללמוד מטעויות.
ולא לעשות מסיבה בלי.
ולא לעשות מסיבות בשש בבוקר.
בלי לתת את הרבשת של המושב.
את הרבשת יפה, את פקיעה.
אני מושבניקית, מן המניין.
אלופה.
לא עולה לי משהו כרגע.
קטעתי אותך
משהו?
לא, הכל בסדר.
אוי.
ויש איזה, אתם בעצמכם, אתם עובדים הרבה עם ביטחון, הרי אתם הייתם מדריכים, ואתם עובדים הרבה עם כללי בטיחות. יש כללי בטיחות שאולי אתם פחות מבינים, אולי, שאומרים לכם אותם, אתם כזה, למה?
כן.
הרבה.
אבל חשוב לי להגיד ש, שני דברים. יש דברים שאנחנו לא מבינים, ויש דברים שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו, לא, גם אם בהכרח לא הבנו, זה הם עדיין שם. לצורך העניין, לא יודע מי יודע את זה, אבל במשרד החינוך יש הגדרה שאסור להיכנס לים התיכון. עכשיו, כביכול, אנחנו כולנו נכנסים לים התיכון כל הזמן, מתי שבא לנו, תמיד. שוב לשים לב, הים התיכון זה גם המקום שבו אנחנו הכי טובים, בטט. למעשה זה גם אחד המקומות היותר מסוכנים מבחינת זרמים, ויש לזה סיבה. נכון, אנחנו הולכים, אנחנו נהנים בפרטי, וכשמורה לוקח כיתה של 30 ילד, זה לא כזה פשוט. אז חשוב לשים לב שגם אם יש הוראות, וגם אם אנחנו לא מבינים אותן, לרוב מישהו עשה אותן עם סיבה. ובעצם, עד כמה שיש הגדרות שהן לפעמים מטופשות, אני אגיד, אפילו אז ואגיד, יש מקרים שזה ממש הציל חיים, וברוב המקרים זה כבר, ברוב המקרים זה נובע מזה שזה לא הציל חיים, ולכן התקנה הזאת הגיעה והתווספה
עליה. בדם, חד משמעית.
נכתבו בדם, בדיוק.
יש לכם במקרה אולי שאלה ביטחונית שאתם לא בדיוק סגורים עליה, ולא הבנתם למה, ותרצו לשאול את,
הנה, יש לך פה,
שלום לכולם.
אתה יכול ממש לשאול, הוא חפר על השאלה הזאת כל היום, אז
ממש.
שאלה בטיחותית. שאלה בטיחותית, כן.
יש שני מקורות מים בארץ שאסור להיכנס אליהם. הים התיכון ואין עקב. למה?
קודם כל, שלום לכולם. אני עכשיו הצטרפתי לשידור. הכריחו אותי, מינה אמרה לי, תבוא, תצטרף. אז אני רוצה להגיד, דבר ראשון, לפני שאני עונה לך, זה שאני נהנה לשמוע אתכם מהצד. כי אני רואה שבתפיסה שלכם, וזה מה שחשוב שאנחנו רוצים להנחיל שבוע הבא, שכולם יבינו. אם כולם יזכרו משבוע הבטיחות שהולך להיות שבוע הבא, ודיברנו על זה כבר בפודקאסטים הקודמים, שתמיד צריך לעשות ניהול סיכונים, אוקיי? וזה מה שאתם ציינתם פה עכשיו. אז אני מרוצה. אני יושב מהצד, מסתכל, מקשיב לכם ומתמוגג. אז זה קודם כל שפו. לגבי השאלה שלך, אז ככה, הים התיכון ועין עקב, זה שתי מקומות שבעבר, בהיסטוריה, היו כל מיני אירועים בטיחותיים שקרו במקומות האלה. הים הוא ים, והוא מאוד גדול וסוער, וכשיש לך זרמים תת-קרקעיים, אתה לא תמיד יודע על זה ומכיר את זה, ולכן משרד החינוך לא לוקח בנקודה הזאת את הסיכון. יחד עם זאת, לנו בכפר, הנה אני אפתיע אותך, יש לנו פעילות בים התיכון.
יש לנו את הגל שלי.
איך היא מתבצעת? על פי חוזר מנכ״ל. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שכפרי נוער שעושים פעילות מסוימת, אז אמנם יש הגבלות, כן? אבל בתוך ההגבלות אפשר לעשות המון דברים, אוקיי? וחוזר מנכ״ל, תמיד אומרים את זה, הוא נכתב בגלל היסטוריה של כל מיני אירועים שקרו, נכון? אז הוא בעצם נכתב בדם במרכאות כפולות. יחד עם זאת, אנחנו דוגלים בבטיחות מאפשרת, ובטיחות מאפשרת זה אומר שבתפיסה שלנו אנחנו רוצים שכולם יעשו הכל, אוקיי? גם להיכנס לים התיכון. העיקר שזה בתהליך מסוים שבו מדריך גלישה מוסמך נכנס עם החניכים, אוקיי? מעביר להם תדריך מראש, הם חותמים שהם עברו תדריך, ההורים שלהם אישרו את זה, כל הפעילות נעשית בצורה מסודרת. אני בטוח, קודם כל אני יודע, כן? יש לי עמיתים בכפרי נוער אחרים, ויש עוד פעילויות כאלה בעוד כפרי נוער, והשמיים הם הגבול, אפשר לעשות הכל, אנחנו לא רוצים לעטוף פה את התלמידים בצמר גפן ואת הכפר בצמר גפן, ההפך, אנחנו רוצים שאתם תתנסו ושתחוו חוויות ושתעשו כמה שיותר דברים, אבל שהכל יהיה במסגרת בטוחה ובטיחותית, ואז אפשר לעשות כל דבר כמעט שרוצים.
שוב, זה להיות מוכנים.
ענה לך על התשובה?
כן.
זה להיות מוכנים לכל תרחיש. זה כמו שכשאתה לא היית יוצא עם חניכים שלך לשום טיול ומכניס אותם לתוך מסלול שאתה לא יודע מה הסוף שלו, ושהורים צריכים לחתום על אישור יציאה לטיול. זה לא אותו קונספט בעיניי.
אני אגיד שגם כשאנחנו לא מטיילים תחת משרד החינוך, משהו שאחת מהמדריכות שלי בשנים עברו אמרה לי, זה שיקול דעת.
מעולה, נכון מאוד.
זה נשמע טריוויאלי וכולנו שיקול דעת ברור, אבל לפני שאתם עושים משהו, תעשו את זה, תחשבו.
בדיוק.
אתה מילה שיקול דעת, זה אומר, זה לא אומר עכשיו שלא צריך לעשות דברים מסוכנים, דברים מסוכנים זה מגניב, אני מקבל את זה, אבל זה אומר עכשיו
שלא צריך...
חייל הקצה. זה אומר עכשיו שלא צריך ללכת על קצה של צוק. זה אומר עכשיו שלא צריך להיכנס לים באמצע הלילה בלי מציל. זה אומר שאתם רוצים להיכנס לים, בכיף, תעשו את זה, לא באמצע הלילה בלי מציל. זה עניין של, לדעת מה אתה מסוגל ומה אתה לא מסוגל לעשות, בין אם זה עם החניכים שלך, בין אם זה עצמך, בין אם זה חברים שלך. גם חברים שלך עכשיו נכנסים לים, אתה רואה שזה לא נגמר טוב, תגיד חבר'ה אולי בוא רגע נשב, זה נכנס בבוקר,
לא לפחד לצאת הסחי, כאילו סליחה, אבל לפעמים הסחי הוא זה שמציל את החיים של כולם, אז כאילו גם אם
זה בדיוק תמצית כל הסיפור, מה שאתם מדברים עליו עכשיו, זה בדיוק תמצית כל הסיפור.
וואלה, בסוף, כולנו לא תמימים, אנחנו יודעים שיש הרבה בני נוער ששוטים ונכנסים לים, לא חכם, לא נגמר טוב, ספוילר, זה מסוכן מאוד אפילו, נכון. אז כאילו אין סיבה. בסוף, ארי אמר, ואני חושבת שזה זה, לא לפחד לצאת הסחי, לא לפחד לצאת זה שיבש, עדיף שחברים שלכם יצחקו עליכם, אשר שאתם תבכו, איך לא אמרתם, לא, אל תעשו את זה. אמיתי, מבטיחה לכם, זה שווה את זה הרבה יותר.
אני מסכים איתכם כל מילה שאתם אמרתם. זה בסוף השורה התחתונה של מה שאנחנו רוצים שידעו ויכירו ויפנימו. הנושא הזה של השיקול דעת, שיקול דעת דרך אגב הוא מאוד שונה בגילאים, כן? יש גילאים עד גיל 4-5 כמעט ואין שיקול דעת, נכון, נכון. אבל ככל שאתם מתבגרים ואתם רוכשים ניסיון ותובנות, אז השיקול דעת עולה וגדל. אתם בעצם נאמני בטיחות, גם אם אתם תרצו ולא תרצו, שלכם ושל החברים שלכם. ולכן אני גם מתחבר מאוד למה שאת אמרת, אוקיי? גם אם מישהו יגיד אליכם משהו שנראה לכם קצת, לא יודע, יורד עליכם וזה, בסוף התפקיד שלכם, כן? מהרגע שאתם נמצאים בתוך קבוצה, בתוך כפר נוער, בתוך מסגרת מסוימת, זה גם לשמור על החברים שלכם, אין מה לעשות.
קוצרים בזמן, לא?
כן, בדיוק, באתי להגיד לכם שתודה רבה שהגעתם.
יכול להיות משפט אחרון?
אוף על זה.
אז אני אגיד, אם יורשה לי, גם לצוותים החינוכיים שם, ולמדריכי בטיחות, בני נוער לא אוהבים שאומרים להם לא. תגידו לנו לא להיכנס להם, אנחנו נכנס להם. הלא לא יעצור אותנו. במקום זה תלמדו אותנו איך להיכנס להם ולהישאר בחיים. כי זה מה שיעזור לנו.
ותסבירו, אם לא, למה לא?
מקבל, מקבל ב-100%.
אני חושבת שהרבה בני נוער עושים דברים שאומרים להם עליהם לא, כי הם לא מקבלים את ההסבר של הלמה לא.
זהו, זה בסוף מאוד הראש בקיר הזה, ואני מורד, אני עושה, כי בא לי, אני כזאת יודע, אני רוצה, לא, אז אני עושה. אבל כאילו, תכלס, אם יבואו ויסבירו לי סיבה שהיא הגיונית, כנראה שאני לא אעשה אותה, כאילו, אין באמת סיבה. אז מאוד מאוד מתחברת למה שאמרתם.
אני יכול להגיד שאני כנציג המבוגרים פה, כן? אני...
אתה לא נראה כל כך מבוגר,
בוא תגידים.
יש לי ילדה בת 4.5, ושאני אומר לה לא, היא בדיוק עושה מה שאתה אמרת, היא בדיוק עושה הפוך. אז אני דוגל בזה.
חכה, אם זה מידרדר, זה לא נהיה יותר טוב.
תגיד תודה שעל הלא זה עכשיו ככה.
אז אני דוגל בזה. אני דוגל בזה, וזה בעצם, אני מסכים, התפקיד שלנו, לבוא ולהסביר לכם לא מה לא, אלא מה כן. ואני מקבל לגמרי את ההערה, ואנחנו משתדלים כל הזמן לעשות את זה. ודרך אגב, זאת אחת הסיבות ששבוע הבטיחות הזה הולך להיות. שוב, הכל מתחבר בסוף לאותו שבוע, כדי שכולנו נפנים שאפשר לעשות הכל. אפשר, אבל במסגרת בטיחותית ובמסגרת מאפשרת. אוקיי? אני גם רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה לאורן אורת, שגם נמצא איתנו פה באולפן, הוא יושב בצד, ולענת זמל. אורן בעצם הרים את הכפפה והחליט על השבוע הזה, והוביל את השבוע הזה, והוא תחת המטריה שלו בעצם, ואני מאוד 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 שמח שהוא פה איתנו, והוא מקשיב לשידור, וגם לענת, שלום לך ענת, שהביאה אתכם לפה.
אז, אין עליה בעולם.
תודה רבה.
ואני חייבת להגיד שזה מדובר במיזם שנעשה במסגרת שבוע בטיחות בחינוך ההתיישבותי, אז תודה על המיזם המהמם הזה, הוא קורה שבוע הבא, נכון? ותודה לכם שבאתם ושיתפתם, התראיינתם.
תודה רבה.
ליה חפץ תוציא אותנו לשיר, ערב טוב ותודה רבה.
רוצים להתעדכן בלוח השידורים שלנו? להגיב ולהיות מעודכנים? עשו לנו לייק!
תעשו לנו לייק!
רדיו על הגל, גם בפייסבוק.
תעשו לנו לייק!